יום שני, ערב פסח רבותיי, בטח אתם עכשיו בניקיונות, בקניות, בין לבין. העיקר, העיקר שאנחנו מצליחים תוך כדי לחטוף עוד איזה הלכה, עוד איזה משהו שקשור לפסח, למלות את המטענים הרוחניים. אז יש לנו כמובן היום הרבה דברים מעניינים שקשורים לפסח, סיפורים, הלכות, המדורים הקבועים והנפלאים. בואו נתחיל. בפרסם מלא על פרשת סטרומה, הובא שם סיפור שסיפר הגאון רב לייזר טורק שליטא. לפני עשרות שנים הוא היה במעמד של מחיר הסחומת, בבית סאוירוי של מורון הרב ווזנר, זכר צדיק לברכה. בזמן שהרב ווזנר היה שקוע כולו בעסק של המחירה, בציבת השטר, עשיית הקניונים, נכנס פתאום איזה קבצן, ביקש נדובה. נו, הרב שקוע בתוך העניין של המחיר הסחומת. אז הרב לא שם לב, והקבצן נשאר ככה לעמוד, וחיכה כמה דקות. המראו של הקבצן שעומד שם מעליהם וממתין לתרומה, הטריד את המנוחה של הגוי, הגוי שקונה את החמץ לדעה בייזים. אז הוא התבטא בזלזול, ואמר, אולי הרב ייתן לו כמה גרושים שילך מכאן. הרב ווזנר, נאור מהעיסוקים שלו, הרים את הראש לעבר הקבצן, קידם את פניו בחיוך רחב, מאור פנים, ברכת של מלאכם, הוציא מכיסו איזה סכום, נתן לו מתוך כבוד מופגן, רבה של חמלה ליהודי מר נפש וקשי יום, שנאלץ בדחקות שלו לחטט רגליים, לקבץ כספים ולהתבזות בשביל המחיה שלו. כשהגוי ראה את זה, אז הוא נאלץ גם הוא מדרכי הנימוס להוציא פרוטה ולתת אותה לאותו קבצן. מסיים הרב טורק ואומר שכעומד מן הצד, הוא התרשם לראות את ההבדל המהותי בין נתינה לנתינה. את התאום הפעורה בין הנתינה של הרב ווזנר, נתינה של יהודי, לנתינה של גוי. יש פה עוד סיפור נפלא שסיפר הגאון הרב משה מרדכי שולזינגר, זכר צדיק לברכה, שנמצא בספר פניני רבינו אבי עזרי. הוא מספר שאיזה שנה אחת, י"ג ניסון, היום שלפני אור לארבעוס, אורבות כמצח חומץ, לאור הנר, ניגש איזה אברך ירא שמיים, מאברכים שהעולם עומד עליהם, הגדיר אותו רב משה מרדכי שולזינגר. והוא שאל את הראש השיב את מורן הרב שך, אם אפשר לעשות בדיקת חמץ עם פנס. אז הרב שך שואל אותו, איך אבא שלך עושה בדיקת חמץ? אז אמר לו, עם נר. נו, אז למה אתה רוצה לעשות עם פנס? הוא אומר לו, שעם פנס רואים יותר טוב בחורים ובסדקים. אז הרב שך מלטף לו את היד ואומר לו, אתה תראה יותר טוב מאבא שלך. יסייר אומר, שמות חשודים כרבותיי, זה כל התורה כולה. זו יסעתו ירו להתאה מוחלפת. אי אפשר שהדורות הבאים ידעו יותר טוב מהדורות הקודמים. ועכשיו אנחנו מגיעים לעניין הדיונים, ענייני פסח, בדיני מכירת החמץ. מנהג ישראל מקדמת דנא לתת הרשאה לרב של העיר, לרב של הקהילה וכדומה, למכור את החמץ שלהם לגוי לפני פסח. פוסקי זמננו הורו שאפשר לבצע את ההרשאה בשיחת טלפון. ויש מי שאומר שאפשר גם לשלוח שליח לבצע את ההרשאה. אבל, יש מהאחרונים שכתבו שנותן ההרשאה צריך לחתום בעצמו על כתב ההרשאה אצל הרב. והוא הוסיף ששטרי ההרשאה שנמסרים לגוי יחד עם שטר המכירה, הם משמשים כהוכחה שנדרשת מצד דיני הקניין לזהות של המוכרים. ולזהות את המוכרים. ונהוג גם לערוך קניין על ההרשאה הזו כדי לחזק אותה. הגם שמן הדין אין בזה צורך. אותו שטר מחירה של החמץ לגוי, לדעת השולחונו הוא חרב, ואחסם סויפר, צריך לעשות אותו באופן שהוא יהיה תקף גם לפי חוקי המדינה. ויש מי שכתב בנוגע לרישום בטאבו, שלא צריך לרשום את הקרקעות והדברות שקלות בשטר המחירה על שם הגוי. אבל צריך להודיע, לו, שהמחירה על פי דיני התורה. ובארץ ישראל בזמננו, שלצערנו השלטון בידי יהודים שאינם שומרי מצוות, אז יש אומרים שלא צריך לערוך את השטר באופן שתקף לפי חוקיהם, כי אין להם תוקף של דין דמלכוסה, כי גם הם חייבים לנהוג על פי התורה. מפעלים שהבעלים שלהם לא שומרים מצוות והכוונה שלהם למכירת חמץ רק בשביל לקבל את ההכשר, אז יש אומרים שהמכירה שלהם באמת לא חלה כשהיא לא תקפה לחוק המדינה. אבל יש אומרים שכיוון שדבורים שבלב אינם דבורים, אבל אין הדין שלהם שונה משל שומרי מצוות. עד כאן בעניין של מכירת החמץ. ואנחנו מגיעים למדור קינן חוכמה פרקי אובס, אומרת המשנה בפרק ד' ואל בינוסחו אל תשען. בגיליון דובי ספוסיים מובא סיפור שסיפר הגאון רבי יעקב בדינשטיין זכר צדיק לברכה, שהוא ביקר את רבי חיים יהודה, רבי חיים יהודה לבקוביץ' בחול המועד פסח. אז הוא אמר שרבי לאו וינר, הוא היה חותנו של הגאון רבי גדליה נדל זצ"ל, סיפר לו, לרבי יעקב בדינשטיין, שהוא למד בחרותו אצל החפץ חיים, ובזמן המלחמה הישיבה גלתה מרדין, היא הייתה כמה שנים בשומייץ. הוא מספר שהרב שלו ציין שם, הסבא שלו ציין שם כרב העיירה. אז באחד השנים, ביום טוב ראשון של פסח, מצאו כיכר לחם באחד מבורות המים בעיירה. כן, בזמנם שהיו בורות בחצרות שמהם שאבו את המים. והחפץ חיים אמר לרבי ליאו וינר, הוא שמע שהרב אמור דאסרה רוצה להכריז שהתבשילים שבישלו במים ששאבו מאותו בור אסורים באכילה. ואמר החפץ חיים, אמנם נכון שצריך לאסור את המאכלים, אבל בשער הציון כתוב שבשעת הדחק גדולה מאוד אפשר לסמוך על האחרון ימים המתירים. והחפץ חיים סבר שהימים האלו של שעת המלחמה הוא שעת הדחק גדולה, ולכן אין לאסור את המאכלים. והוא ביקש מרבי ליאו וינר שהוא יתלווה אליו לרב של העיירה כדי לבקש ממנו שלא יכריז שהמאכלים אסורים. כשהם הלכו, לקח החפץ חיים איתו את הספר משנה ברורה להראות לרב את הדברים שבתוך הספר. אז התלמיד שלו רבי ליאו וינר הוא התפלא, הוא שאל אותו, למה החפץ חיים לוקח את הספר? הרי הוא בעצמו בעל הספר, הוא זה שאומר בפיו את הפסק, למה צריך להראות לו? אז ענה לה החפץ חיים, שמכיוון שעכשיו הוא לא בעניין, והוא לא ראוי לפסוק שאלות, אז הוא לא סומך על עצמו. אבל כשהוא כתב את המשנה ברורה, הכל היה מתוך יגיעה והיקף של כל הראשונים והאחרונים, ולכן על הפסק שכתוב שם, אפשר לסמוך. איי איי איי, דברים של החפץ חיים. עד כאן המדור הנפלא קינן חוכמה. ואנחנו ממשיכים בענייני פניני פסח. בבאר פרשה מובא מייסה על מלמד שיצא באחד ימי ערב פסח מהכיתה באמצע השיעור, והתקשר לבני בית לשאול אותם אם כבר השליחו את הבגדים הישנים מהבית לפח. אמרו לו שכן, כבר סרקו אותם לפח. אז הוא שאל אם יש אפשרות להחזיר. אמרו לו לא, המשאית של האשפה כבר עברה, אספה את כל הפחים. אי אפשר להחזיר. טוב, המלמד שמע את זה, חזר לשיעור והמשיך, המשיך בשיעור, כאילו לא קרה. אחרי השיעור המנהל פגש אותו, והוא שאל אותו, מה יצאת בעיצומו של השיעור? לדבר דברים של מה בכך, אם זרקו את הבגדים לפח, לא זרקו לפח. אמר לה המלמד, היי, תקשיבו טוב, אני עומד לקראת נישואים של אחד מצאצאי, ואני לביתי סכום אדיר מגמח לצורכי החתונה. ושמתי אותו באחד מהכיסים של הבגדים הישנים, במקום שאין היד שולדת בו. היום, באמצע השיעור, נזכרתי שאמרו בבית שיזרקו את כל השמץ לפח, ולכן ביקשתי, יצאתי מיד לבקש שיוציא את הכסף. כמובן שהמנמד התפעל, מה המשך? איך הוא שאל אותו? איך היה לך שלוות נפש להבליג על הבשורה הקשה? שהבגדים יזרקו לפח וכל הכסף נאבד, הצלחת לחזור, להמשיך את השיעור כי הוא לא קרה כלום. ענה לו המלמד, שאני זכיתי להיות מתלמידיו של משגיח הגאון הצדיק רב גודל אייזנר, והוא השריש בנו שעיקר ירידת אדם לעולם בשביל לעמוד בניסיון ברגעים הקשים האלו, כדי שיתחזק באמונה שהכל בהשגחות העליון של הקדוש ברוך הוא. גדלות של אדם. הלוואי עלינו בעזרת השם. דף היום מבעלוך רבותיי. מתי איסור אמירה לגוי אם הוא דאורייסה? והאם חובה למנוע משרת גוי מעשיית מלוכו בבית ישראל? על כך ועל עוד דברים מעניינים תוכלו לשמוע בשיעורו הנפלא של רבי זילברשטיין שליטה בשלוחה אחד. ובואו נלמד גם אנחנו רבותיי את העניינים של דף היום מבעלוך. התורה אומרת וביום השביעי תשבויס והיא נופש בין המוסחו והגר. ופרשו חז"ל, מה זה בן המוסחו? עבד שלא נימול ולא טבע לשם עבדות. ומה זה גר? גר זה גר תוישוב. וכפי שכבר למדנו, שאותו עבד וגר תוישוב מותר להם לעשות מלאכה בשבת בשביל עצמם. ואין כוונת הפסוק לאסור עליהם מלאכה בשבת, אלא מה? להורות שהישראל לא רשאי לומר להם לעשות מלאכה עבורו, עבור ישראל. זאת אומרת שבניגוד לאיסור האמירה לגוי שמודר רבונון, איסור האמירה לעבד, לאותו עבד שאנחנו מדברים עליו, ולגר תוישוב, הוא ימיד אורייס. ומכיוון שבדרך כלל עבד עושה את המלאכה שלו עבור האדון, אז חובה לאדון למנוע ממנו עשיית מלאכה, גם כשהוא עושה את המלאכה מעצמו, והאדון לא מצווה אותו לעשות את זה. רק אם ידוע וניכר שהעבד לא עושה את המלאכה עבור האדון, אז אין חובה למנוע אותו. אבל נחלקו הפוסקים, אם יש חובה לאדון למנוע אותו גם עשיית מלוך דרבונו. עבד שלא נימול ולא טבע לשם עבדות, וגר תושב שעשו מלאכה מעצמם שלא בציווי של ישראל עבור ישראל שהוא לא אדון שלו, וכן גר תושב שעושה מלאכה מעצמו עבור ישראל, אז הישראל לא מחויב למנוע אותם, כיוון שדווקא בנוגע לעבד שעושה מלאכה בשביל האדון, אז אנחנו מניחים שעיקר הכוונה בשביל תועלת האדון. אבל כשעושה את זה יבוא בן אדם אחר, אנחנו מניחים שעיקר הכוונה כדי להסתכר בסופו של דבר על העבודה. גר תושב שמשמש כמשרת שכיר אצל ישראל, יש אומרים שאנחנו מניחים שעיקר הכוונה לתועלת של המעסיק שלו, ואם אלו הם מוכרב למנוע אותו כדין עבד. ויש חולקים. ולמה יש צריך להחמיר? ובכל מקרה, אסור מדרבונו ליהנות בשבת מאותה מלאכה של העבד והגר תוישוב, כמו כל מלאכה שגוי עשה עבור הישראל בשבת, שחזל אסרו ליהנות ממנה בשבת. מחשש שאם הם מותר ליהנות, יבואו לומר לגוי לעשות אותה. כמו כן, לפעמים יש חובה מדרבונו למחות ביד הגוי שלא יעשה עבור אותה מלאכה. יש אומרים לגבי העבד שאם הוא לא קיבל עליו לקיים את שבע מצוות בני נוח, רק האדון שלו מוזר שלא לצוות אותו לעשות מלאכה ולמנוע אותו מלעשות מלאכה עבורו, כי נאמר בן עמוסו. אבל ביחס לכל ישראל הוא נחשב כגוי גמור, שהאיסור לומר לו לעשות מלאכה הוא רק מדרבונן. וגם לדעה הזאת, אם העבד מסתכר במלאכה שלו ונותן את המשכורת שלו לאדון, ייתכן שהמלוכה נחשבת כאילו נעשית עבור האדון שלו, וחובתו למנוע אותו ממנו. ויש אומרים שעבד שלא קיבל עליו את שבע המצוות, גם לאדון שלו אין כל ציווי מיוחד כלפיו, והדין שלו כגוי גמור. והפסוק בן עמוסחו מתייחס רק לעבד שקיבל עליו שבע מצוות. ולמעשה? למעשה יש להחמיר כדעה הראשונה, אבל ייתכן שרק האדון צריך להחמיר כדעה ראשונה, וישראל אחר רשאי להקל. נזכר רבותיי במה שלמדנו אתמול, עבד גוי שיתנה עם האדון שלו בזמן הקנייה שלא ימול ויתבול, אבל מקווה עליו את שבע מצוות בני נוח, מותר להחזיק אותו למרות שהוא לא מל וטובל. ואם הוא לא מקבל עליו את שבע המצוות בארץ ישראל, אסור להחזיק אותו. עבד שנימול וטבע לשם עבדות, אסור בכל איסורי שבת כישראל, ויש חובה מיוחדת על האדון למנוע אותו מעשיית מלאכו, גם לצורכו של העבד עצמו. עבד שלא מעל ולא טבע לשם עבדות, וגרתו אישו, רשאים לעשות מלאכה בשבת לצורך עצמם, ואדרבה, אסור להם לשבות ממלאכה, כיוון שאסור לגוי לשבות בשבת. נזכר במה שלמדנו לפני 100 ימים, שנוצר צורך בשבת לעשות מלאכה שנוגעת לשו כוח נפש, אם ייתכן שנחוץ לעשות אותה בלי כל שאלה, חובה לעשות אותה לאלתר. ואם ברור לחלוטין שאין כל סכנה בהמתנה לגוי, יש אומרים שעדיף לעשות אותה על ידי גוי וככה מנהג, ויש אומרים שעדיף לעשות אותה על ידי ישראל. וכשהמלאכה נעשית על ידי ישראל, צריך לעשות אותה בסדר העדיפויות הבא. א', על ידי קוטון. ב', עשיית המלאכה בשינוי, כן? כגון לחיצה למשל למתג החשמל, באמצעות מרפק. ג', עשיית המלאכה בידי שניים כאחד. כיוון שבאופן זה, האיסור קל יותר. טיפול מתוכנן, רישומי מחלה ופעולות צדדיות אחרות, לכל הדעות עדיף לעשות אותם על ידי גוי. עד כאן בעניין של הדף היומי בעל אוכל. דף היומי בבלי רבותיי, היכן התחבאו מפני האריה? ומה קרה כשנשמע כל התפילה מבית הכנסת? ומתי התחיל המנהג של הצפירה בכניסת שבת? על כך רבותיי, ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד היום במסכת עבודה זרה דף עין. ואתם כבר יודעים שבשלוחה 2 תוכלו לשמוע את שיעורו הנפלא, המהיר והבהיר של ידידינו הרב אליה אורנשטיין שליטה. ועכשיו רבותיי, עכשיו אנחנו מגיעים למדור הנפלא, החפץ בחיים, חופץ חיים יומי, המדור שמלמד אותנו איך לדבר ואיך לשמוע ומה לדבר, וכל העניינים שסביב הדיבור. אז בואו תצטרפו אלינו ללימוד היומי בספר חופץ חיים. בהלכות שנלמד היום בסעיף י"ג בכלל ח' בהגעה, החופץ חיים מעורר על דבר שנכשלים בו הרבה בני אדם, והוא כשהיצר מסיד אותם להליג ולהתלוצץ מחבר שלו, אז הוא מפתה אותו גם כן שלא אמר לו בפירוש את הלג והעיתול, כי אז חברו ישיב לו בכפליים, וגם לא נחשב חכם בעיני השומעים בגלל זה. אלא הוא התחכן להוציא את הדברים בלשון נורמה, שלא מובן כוונתו, אלא רק אחרי התבוננות, כדי שחברו יהיה נשאר בביזיון וכלימה, כי לא יוכל להיעזר מזה תכף. וגם כשיתפרסם הדבר, יסכם על זה זה לחכם בעיני כל, כן, היי ברכוכם. איזה חידוד לשוני. וכותב החופץ חיים, כי אם נבוא לחשוב את חשבון האבנות של המליג הזה, רבו מספור. והוא מונה שם אבון ליצנות, עונה הדברים, מליד מחבר או ברבים, אם זה הברבים ועוד. ואחרי זה החופץ חיים מעורר על החובה של אדם למנוע את בני ביתו מלדבר לשון הרע, ולחנך אותם כבר מילדות. ועל גודל החשיבות של הדבר הזה, בביאור מוסופים של דירשו, הביאו לנו מדברי החופץ חיים במקום אחר. שהוא אומר שכנתבונן היטב נמצא שסיבה של כל הפרצה של האבון אמר שלו שנורא, היא שכל אחד יתרגל מנערותו לדבר מה שהוא רוצה, בעין מוחה. והוא לא מעלה על דעתו שיש איזה איסור או חשש איסור בדבר, ולכן גם בגרותו, שכבר נודע לו שיש איסור בזה, קשה לו מאוד לשנות את הטבע שנטוע בו כבר מנערותו. אבל מה? אם האבא היה מזהיר תמיד את בניו ומרגיל אותו בזה מנערותם, אומר חופץ חיים, ממילא היה הדבר זה נטוע בנפשם מצד ההרגל, והיה קל להם אחר כך לגדור את עצמם לגמרי, לגמרי, אומר חופץ חיים, תאמינו לו, במידה הקדושה של שמירת הלשון. עד כאן מילותיו הנפלאות של החופץ חיים. וכמובן שהעיקר זה הדוגמה האישית, שבלעדיה כל דברי המוסר לא יעילו, כמו שהחופץ חיים כותב, הוא ביותר יזהר את עצמו לעולם שלא ישמעו אנשי הבית מפיו שום דברי גנאי על חברו. כי אם הוא בעצמו יעבור על זה, לבד האיסור עצמו, שוב לא יהיה לו שפתחון פה למנוע אותה מזה, ועל פי רוב, תלוי הנהגת אנשי הבית בעניינים כאלו אחר הנהגת בעל הבית בעצמו. האחריות שיש לכל אחד, כל אחד שמנהל בית, אחריות גדולה. והביאור המוסף הם מציינים שגם באופן שמותר ומצווה לספר לבניו בגנות אדם אחר, כגון שהוא רואה באדם שהוא מוחזק במידה מגונה, גאווה, כעס או שאר מידות רעים, מידות רעות, סליחה, שהוא בטלן מתורה וכיוצא בזה, והוא רוצה להזהיר את הבנים שלו שלא יתחברו עמו, שלא ילמדו במעשים, איך הוא יעשה את זה? אז אנחנו צריכים לא משאיר אותנו פה בספק. אז הוא כבר כתב לאל בכלל ד' שמצווה עליו לבאר להם מדוע הוא מספר בגינותו, כדי שלא יבואו לתמוע ויתפולה איך הוא סותר את עצמו. פעם הוא אומר להם שאסור לדבר לשנורא, ואסור לדבר בגנות אדם אפילו על אמת, ועכשיו הוא סופר בעצמו. ולא רק את הילדים חובה למנוע מלשנורא, אלא אפילו אבא ואמא. כמו שאנחנו צריכים להביא מהטונת ואליום, שכתוב, והוא כותב, שאם הכריש להם נענש הוא והם, עבור זה בעונש גדול. אמנם אומר החובץ חיים, הוא יזהר לא לומר להם שעברו על דברי תורה, אלא רק יאמר בלשון רכה, בדרך כבוד, אפילו אם הוא אמת. כתוב בתורה שאין לדבר דברי לשנורא על חברו בכל גוונה. ועוד שאר ענייני זכות על פלוני, עד שימנע אותם מזה. אמנם, מסייג החובץ, אמנם, אם הוא משער שההורים לא יקבלו ממנו, רק יגרור להם לכעס, כותב רב חיים קנסקי שעדיף שישתוק ולא אגיד להם כלום. ולמה? שהגם שיש בזה איסור מן התורה, לא נאמר הכלל כשם שמצווה לומר דבר הנשמע, כך מצווה על אדם שלא אומר דבר שאינו נשמע. מכל מקום זה דווקא עם הדברים אשרים בכל אופן איזשהו רושם, ולא באופן שרק מביאים את מי שמוכיח אותו לידי כעס. ומלמד שרוצה לעורר את התלמידים על חומרת איסור לשנורא, אז כתב הגרף קניבסקי שליטה, שהוא לא צריך להימנע מלהפליג בגודל האיסור של לשנורא, גם אם הוא יודע שיש מהתלמידים שההורים שלהם בעלי לשנורא רחמנא ליצלן. ואם אלה התגנו ההורים על ידי זה בעיני הבניהם, אלא צריך להזהיר אותם, שלא לבזות את ההורים. וכפי שהורה החזון איש לאיזה מלמד ששאל אותו איך הוא התנהג עם תלמיד בכיתה שההורים שלו מחלים שבת, החזון איש אמר לו שלעולם אין לבזות את ההורים בעיני ילדיהם. עד כאן רבותיי, המדור, המתוק נדבש, חובץ חיים יומי, איי איי איי, שנזכה ללמוד ללמד, לשלוח ולעשות בעזרת השם. ועכשיו אנחנו מגיעים למדור הנפלא, מוסר היומי. דברי החובץ חיים בספרו תורת הבית פרק א', לא יקשה לך, אמר החובץ חיים, היפלא מהשם דבר, לעשות איזה עצה שיהיה יכול לפידי אדם גם להרוויח מצוות ולימוד תורה גם בעולם העליון, ולמה צריך להוריד אותו לעולם השפל? הגותי קשה, עונה החובץ חיים תשובה לדבר, כי כל השכר של המצוות מה זה? העמל והניסיון שיש לו לאדם בקיום שלהם. וכשאדם מופשט מהחומר שלו, מהגוף, רק הנשמה לבד, הראשון מכירה את הגדולה של הקדוש ברוך הוא ואת האימתו על כל ברואיו, ואין שם בכלל ניסיון בקיום הרצון שלו. כי הוא רואה שם מלאכי השרת שמגלישים את שמו תמיד באימה בהירה. ובכל כת וכת אומר אנחנו מצרים יש ריבו רבבות של מלאכים. איזה ניסיון יהיה אז לנשמה של האדם שעובד להשם יתברך, כשהוא רואה שצבא השמיים כולם מקדישים את שמו באימה. ואם כן, המשך רובץ חיים ואומר, לא היה מגיע לו לאדם שום שכר עבור זה. ומה הרצון של הקדוש ברוך הוא? שירוויח שכר עמלו בקיום רצונו, ולא יהיה לחם שלו בחינם. ולכן הרבה שלא לומר את העולם השפל. ובעולם הזה הקדוש ברוך הוא הסתיר את כבודו, ואדם לא רואה את כל אלה. אם לא אומר החובץ חיים, כשאדם מתבונן בנפשו, כמו שכתוב בפסוק, שאו מרום עיניכם וראו מברא אלה. ולכן גם הוא ימציא רוח תומה, שמטה אותו מלקיים את רצון השם, והלביש אותו במלבוש גס שהוא בשר האדם, שהעיקר שלו מן האפר, עם הנפש הבהמיות שבו, שעל ידי זה יש בו כוח התאווה, כוח הכעס, כוח החמדה, ועל ידי כל זה נולדת לו לאדם מלחמה גדולה בין הנפש השכלית, שהיא הדעת שבאדם, לכל הכוחות האלה שהם מצד נפש הבהמית. והמלחמה הזאת היא לא פעם בשנה, פעם בחודש, פעם בשבוע, בכל יום ויום, בכל רגע ורגע, מהבוקר עד הערב. ומסיים החפץ חיים ואומר, ואז מתבונן בנפשו, כי לא לעולם חוסן, ובוודאי תבוא העת שהחומר יתבלה, והתבטלו כל הכוחות הרעים, והוא, הנשמה, ישוב אל אלוקים, וכל העושר שלו, בקיום רצון אלוקים כשהוא פה, בשביל כי לזה בא. עד כאן דבריו הנפלאים של החפץ חיים בספרו תורת הבית. ולקראת סיום, יש לנו פה סיפור נפלא שנלקח מהקובץ דובור זה רבינו הגודל אומרי. סיפור נפלא שסיפר הבשר בחיודי לפקוביץ זכר צדיק לברכה. רבי שדוביץ שליטה. הוא מספר על דרך החינוך שהייתה אצל אבא בנעימות, בעבר, וגם החלק של הלימוד עם הבנים, זה היה בחוכמה, בתבונה, בדרך של לימוד, בלי עול ולחץ. הוא מספר שהוא זוכר בימי החופש, היה באמצע משחק, אז היה קורא לו להפסיק ולבוא ללמוד איתו. אבל היה לפני הלימוד, היה אומר לו, מסתור, אתה לא מרוצה שעכשיו באמצע המשחק אני קורא לך. אבל אחרי רבע שעה, תראה כמה זה טוב. איזו ענה ושמחה תהיה לך, אפילו שבהתחלה אתה לא נהנה, לא תקח, אתה נהנה מהלימוד, עוד מעט אתה תהנה. והוא משתדל לתת בנו שנרגיש את הנאה מהלימוד, וכבר מראש הוא ישריש את המחשבה הזאת, שאחרי שמתחילים ללמוד, באה תחושת הנאה. פעם הוא נשאר עם חילודה על ידי גבי של קופת העיר בני ברק, על המשפחה של 13 נפשות שגרה בדירה קטנה של שתי חדרים, ומבקשת סיוע לקנות דירה גדולה יותר. אז הוא אמר תוך כדי הדברים, שפעם כשאבא היה לומד בערב בבית, הוא עשה את זה איפה ליד המיטות של הילדים, כי כל הבית היה קטן, כולו היה מיטות, והילדים היו נרדמים עם הקול של התורה של האבא. וככה יוצאים תלמידי חכמים. אבל היום דירה קטנה, הוא אומר, משפיעה קשה לרעה על נפש של הילדים. באמת מוכרחים לעזור להם לעבור לדירה שמתאימה להם. כי היא שומרת על נפשם. אבל הוא אמר שהכל תלוי בשמחה שההורים משרים בבית. והילדים מאושרים במה שיש להם, ואין להם שום קנאה באחרים. כשדיברו על הקיצוצים שעשתה הממשלה, אז הוא סיפר שהיה תקופה של ישיבת פוניביץ', לא היה כסף לתת מזכורות, אלא רק אחת לחצי שנה, חודש ניסן וחודש תשרי. שאז יש לישיבה מדרך הטבע יותר כסף, רק אז הוא קיבל את המזכורות שלו. והוא סיפר, שכדי שלא ירבו בבית, עד הפוניביץ' שרוב ההורה, שיקבלו במשך חודשים, לחם וחצילים מהמוסד בית אבות, שעל ידי ישיבת פוניביץ'. ממה שהיו קונים בשביל להכיל את ילדי המוסד. אז הוא אומר שהרבנית הייתה עושה מהחצילים ארוחת צהריים כמו בשר, וגם ארוחת בוקר וערב עם רחמה, למה אתם לילדים? לא היו צריכים יותר. הרגישו טוב עם מה שהיה לפניהם, אבל הבעיה שהיום שיש שפע, והרגילו את הילדים למעדנים וממתקים. אז הוסיף רבינו שעכשיו שיש קיצוצים, במיוחד בתים של אברכים, צריכים לחזור אחורה, ולהסתפק במועד, ולא להסתכל על השכנים, לא לקנות בילדים אחרים. והוא נשאל על זה, תנח לפני 50 שנה, שלכולם הייתה פרנסה מזון בצמצום. מי יותר בצמצום, מי פחות. אז אם אלה ילדים שאכלו רק להם אחרים בחצילים, מה להם טוב, לא קנו באחרים. אבל בזמננו שיש שפע גשמי גדול, וכשנצמצם לילדים במאכלים, אז הם ירגישו מקופחים, ודרגה פחותה לעומת אחרים. אז מה אם כן הדרך למנע מהילדים את ההרגשה כאילו חסר להם ולא יבואו לקנות באחרים? ככה שאלו אותו, למחל יהודה. אז הוא ענה שנכון שהיום זה אחרת מפעם, אבל העיקר רבותיי, העיקר תלוי בשמחה שההורים משרים בבית. ואם משרים עבירה של שמחה ושל הסתפקו בדמועת, הילדים קולטים את זה, והם מושרים במה שיש להם ואין להם שום קנאה באחרים. וכשילד שמח והם רוצה בבית שלו, אז הוא לא מחפש שום דבר מחוץ לבית. מספר רב אברום טלגם, אחד מהתלמידי חכמים שבארגנטינה. הוא מספר שלפני 50 שנה, שהיה נער צעיר, לא היו כל כך מקומות תורה בארגנטינה, אז ההורים שלו החליטו לשלחתו לארץ ישראל, ללמוד תורה אצל רבנו. ובימים מהם זה הייתה ממש נסירות נפש עצומה, בפרט לנער צעיר. באחד השיעורים הוא מספר רב אברום טל גם, פנה רבנו אליי ואמר לי, נו אברום, תגיד את הדעה שלך בעניין. שתקתי במבוכה, מספר אותו רב אברום טל גם. אפילו את השפה היא לא הייתה שגורה מספיק. אבל מחלודה לא המשיך בשיעור והוא לא התכוון לוותר, ואחרי כמה ימים הוא שוב הפתיע אותי. והוא אמר, נו רב אברום, מה יש לך לומר? שוב שתקתי. טוב, אז הוא לא הוסיף להפציר בי, אבל כעבור כמה ימים שהוא בגשתי במסדרון, אז הוא אמר לי, למה אתה לא עונה? אז הוא אומר שהוא הסמיק עד צנוחי האוזניים, והוא אמר, אני מתבייש, אני אגיד מילה לא לעניין. וכולם הצחקו, וחוץ מזה לא רק עם השפה יש לי בעיה, גם בלימוד אני לא משהו. אוי, רבי מניבה, לא, אוי, אם ככה, הרי יכלתי ממש לבייש אותך. אם הייתי לוחץ אותך, הייתי ממש יכול להתבייש, תסלח לי, תסלח לי. הוא אומר רב אברום טל גם ככה עמדנו שנינו, מחזיק ביד שלי, ושוב ושוב הוא חוזר ואומר, אוי, אוי, הייתי יכול לבייש אותך, תסלח לי. וככה 10 דקות עוברות ועדיין מחזיק ביד שלי. ורק אז הבנתי שהוא פשוט חושב מה הוא יכול לעשות איתי. ואז הוא אומר לי פתאום, אברום, אני רוצה שפעמיים בשבוע תעלה אליי לחדר, וכל פעם נלמד 20 דקות חברוסי. לא האמנתי לשמוע אזני, רק אחרי זה תפס את הכוונה של הדברים. לא הייתה כאן רק תועלת של 20 דקות לימוד עם ראש ישיבה. וכל המעמד שלי הסתדרג לחלוטין. לא הייתי עוד איזה נער זר ארגנטינאי. הייתי החברוסי של ראש ישיבה. הייתי מאושר. כבר לא הייתי נער ביישן ונבוך. והתוצאה המיידית הייתה כמובן שהתחלתי ללמוד הרבה יותר טוב. פעם נשאל רבי חליודה על ידי ראשי ארגון אחינו. הארגון מוגבל ביכולות שלו, ולפעמים יש תלמיד מבית חרדי שהוא זקוק לעזרת הארגון. כשהטיפול בבעיות שלו דורש השקעה והתאמצות מרובה וגם הוצאה כספית גדולה. ומולו עומד תלמיד מבית חילוני, שבפחות מאמצים, בפחות עלויות, אפשר להשקיע בהובלתו על דרך התורה. מה לעשות? במי בוחרים? בתלמיד הראשון שמגיע עם בית חרדי, או בשני שמגיע עם בית חילוני. ענה רבינו שההצלחה של תלמיד והסיכויים להצליח לא קשורים דווקא עם ההורים. שמו יסוד, אלא בחשבון של כל הדורות שלפניו. והרבה אנחנו רואים שמבתים פשוטים, פשוטים ביותר, יצאו תלמיד חכמים מופלגים. ויש לזה מקור בגמרא במקץ, שהגמרא אומרת שם, גזל ועריות שנפשו של אדם מתאבה להם וחמדתן, הפורש מהם על אחת כמה וכמה שיזכה לו ולדורותיו ולדורות דורותיו, עד סוף כל הדורות. הרי שכל ההצלחה של האדם תלויה גם בדורות שלפניו, איזה אחריות יש לנו רבותיי. וממילא אי אפשר לקבוע שתלמיד שההורים שלו חילונים, אז הסיכויים של ההצלחה שלו פחותים מהתלמיד שההורים שלו חרדים. אז אין שום עדיפות לתת לזה בפני זה, ואנחנו צריכים לעסוק עם שניהם כפי היכולת. שאלו אותה שוב, האם להשקיע יותר כספים באלה שכבר בישיבות, או עדיף להשקיע ברישום של הבאת תלמידים חדשים. אז אמר שהיסוד של התשובה לשאלה הזאת, זה המשך לשאלה הקודמת, וגם זה בכלל התשובה הקודמת, שאין להעדיף דבר על משנה עולם, חייבים לעסוק בין בזה ובין בזה, כפי האפשרות והיכולת וכפי העניין. בהזדמנות אחרת, אמר רבנו לאחד מהתלמידים, מה שצריך בעיקר לעשות עבור חינוך הילדים, לשפוך הרבה הרבה דמעות. והוא סיפר שהבריסקי רוב הלך פעם אחד הילדים, הוא שאל אותו איך הוא הצליח בחינוך של הילדים, אז הבריסקי רוב ענה לו, וכי מה אתה חושב שזה בא בקלות? הרבה הרבה דמעות הורדתי בשביל זה. והוא הוסיף וסיפר גם הזמן שסיפרו הבנים של הגאון הצדיק רפאל ברוך טולדנו זצ"ל, שהיה מרבה להתפלל ולהקש על חינוך הילדים. ובשנים שהוא היה עדיין במקנס שבמרוקו, הוא התחיל לנשב שם רחמנא ליצלן רוח ההשכלה, והצעירים נערו אחריה. אז הוא הוריד מחלי דמעה בתפילה ובדאגה לחינוך הצאצאים. עד שגם כשהיה אוכל את המרק בסעודות השבת, העיניים שלו היו זולגות דמעות אל תוך הצלחת. הוא היה מבקש מהריבונו של עולם שיצליח עם הילדים. ובאמת הוא זכה למה שלא כל אחד זוכה. הוא זכה שכל הצאצאים שלו היו מיוחדים ממש. פעם שהוא ראה התנהגות לא טובה בשני בחורים מוכשרים בשיעור, הוא חייך אליהם. אבל הוא לא הוכיח אותם בכלל. אלא הוא רק סיפר סיפור. מה הוא סיפר? הוא סיפר שכשלמדנו בישיבת חברון, היה שם בחור בעל כישרון עצום. למדן, מסמיד נורא. מדי פעם הוא היה עושה מישמר, אותו בחור. ולומד כל הלילה בהתמדה, התמדה גדולה. פעם אחת שהוא התעייף קצת, השעה הייתה מאוחרת מאוד בלילה. אז הוא עורר את עצמו על ידי זה שבכל נענוע עם הסטנדר עד אפק בכוח עם היד על הסטנדר. אחרי חצי שעה נכנסה אישה שהייתה מתגוררת בשכנות לישיבה, שכונת גאולה, וביקשה להפסיק עם הדפיקות, אבל הבחור עשה תנועת ביטוי והמשיך להריש. אז האישה שבה התחננה שיאפשר לה לבני ביתה לישון שתיים בלילה. אבל הבחור לא השגיח, האישה הלכה הביתה מבוישת. אפשר לתאר את הרגשה הקשה שהייתה לה. וכאן, כאן נראים רבינו בכל הערך. אם אין מידות, אין תורה. אין עירת שמיים, אין מצוות ואין כלום. הוא המשיך אותו הבחור, ברבות הימים גדל. ועם התורה ביחד נעשה מהאויבים הגדולים ביותר של התורה והמצוות. ושוב הוא המשוך וסיים. צריכים לדעת שמי שאין בו מידות טובות, אפילו שהוא למדן גדול, הוא מתעקם וכל התורה שלו נהיה תקומה רחמנא ליצלן. עד כאן הדברים הנפלאים בעניין הזה. ולסיום רבותיי, אנחנו מגיעים להתחזקות היומית. הפלא יועץ בעניין פסח אומר, כתבו בשם האריזל שהנזהר בפסח מאיסור חמץ. וחושש לצאת ידי כל הדעות, ונזהר בתכלית הזהירות, הובטח לו שלא יחטא כל השנה כולה. על זאת ראוי להיזהר הרבה, שאין שכר גדול מזה. נשתדל רבותיים כן להיזהר בפסח, בתכלית הזהירות, מכל חשש של משהו חמץ, ולהחמיר בכל מה שאפשר. והבן יותר מסיים בידו, והשם יעזור לנו, שנצליח בכל העניינים. עד כאן דברינו להיום, שיהיה לנו המשך הצלחה בכל העניינים, ברוחניות ובגשמיות, ושההכנות יהיו בקלות ובשמחה. היו שלום, ניפגש מחר בעזרת השם, עם עוד דברים מחזקים ומשובבי נפש. היו שלום.